שיעור היומי ברמב״ם, פרקים ג' וד' מהלכות קריאת שמע, ופרק א' מהלכות תפילה. פרק שלישי, הקורא את שמע רוחץ ידיו במים קודם שיקרא. לפני שהוא קורא, מצריך שיהיה נקיות הידיים, אז לכתחילה צריכים לרחוץ ידיים לפני שהוא קורא. אבל אם הגיע זמן קריאתה ולא מצא מים קודם שיקרא, לא יאחר קריאתה וילך לבקש מים, אלא מקנח ידיו באפר ובצרור ובקורה וכיוצא בהם וקורא. כשזמן קריאת שמע דחוק, הוא לא ילך לחפש אחרי מים, אלא ינקה את הידיים בכל מידי דמינקי, בכל דבר שמנקה, ויקרא קריאת שמע. הלכה ב', אין קורין לא בבית המרחץ ולא בבית הכיסא, אף על פי שאין בו צועה. למרות שאין צועה, כנראה בהמשך שאיפה שיש צועה אסור לקרוא בלאו, אחי. בית הכיסא ובית המרחץ הם מקומות מאוסים שלא קורים בהם גם אם הם נקיים. ולא בצד המת, ולא בבית הקברות, ולא בצד המת עצמו. הטעם שלא קוראים בבית הקברות, בגלל שזה לועג לרש. כאילו המת הוא פטור מן המצוות, או שעושים מצווה בדלת אמותיו של מת, זה ללעג לרש. ואם מרחיק 400 מן הקבר או מן המת, מותר לקרות. וכל מי שקרא במקום שאין קוראים בו, חוזר וקורא. אפילו אם הוא קרא בבית הקברות, שזה לכאורה איסור דה רבנן, איסור צדדים משום לא יגלה רעש, חכמים כנסו אותו על זה שהוא עבר על תקנתם, והוא צריך לחזור ולקרוא. הלכה ג', בית הכיסא החדש שהוכן ועדיין לא השתמש בו, מותר לקרות קריאת שמע לנגדו, אבל לא בתוכו. זאת אומרת, יש בית כיסא אסור לקרוא בתוכו, ואסור גם לקרוא לנגדו. מה הפירוש לנגדו? מול שירותים פתוח ודאי שאסור לקרוא, אבל יש למשל שירותים שעומד בשדה. זאת אומרת, כמו למשל שירותים, חדרי שירותים שעומדים בחוץ, שירותים להשכרה, שירותים ניידים, הדין הוא שאסור לקרוא לנגדם גם מבחוץ, אסור לקרוא כשהם עומדים מול העיניים. אז בית כיסא חדש עדיין לא השתמשו בו, מותר לקרוא, לנגדו, אבל לא בתוכו. מרחץ החדש, מרחץ שעדיין לא השתמשו בו, כיוון שהוא לא מאוס כל כך כמו בית הכיסא, אז עצם זה שהזמינו אותו לבית מרחץ, לא אוסר לקרות בתוכו, ומותר לקרות בתוכו. היו שני בתים, זימן אחד מהם לבית הכיסא, ואמר על שני וזה, זאת אומרת, אומר על בית אחד, זה יהיה בית הכיסא וזה, הרי השני ספק אם הזמינו לכך או לא. יש ספק בגמרא, אם יש יד לבית הכיסא או לא. האם המילה וזה, משלים, אני עושה השלמה אוטומטית להגיד וזה גם, ואז יחול גם על השני הזמנה לבית הכיסא. לפיכך הם קוראים בו לכתחילה, ואם קרה יצא. אבל אם אמר גם זה במפורש, הרי שניהם מזומנים. והם קוראים בהם, כי כל בית שהזמינו אותו לבית הכיסא, אסור לקרוא בו קריאת שמע, מהרגע שהזמינו אותו, אפילו אם מעולם לא השתמשו בו. חצר המרחץ, והוא המקום שבני אדם עומדים בו לבושים, מותר לקרוא בו קריאת שמע. בחדר החיצוני ששם בני אדם כבר עומדים עם בגדים, מותר לקרוא קריאת שמע. הלכה ד', ולא קריאת שמע בלבד, אלא כל עניין שהוא מדברי הקודש, אסור לאמרו בבית המרחץ ובבית הכיסא. ואפילו אמרו בלשון חול. אפילו אם אומר אותו בלשון לועזית, אם זה דבר של קדושה, אסור להגיד אותו במקומות האלה. ולא לאמרו בלבד, אלא אפילו לערער בליבו בדברי תורה בבית הכיסא ובבית המרחץ ובמקום התינופת, והוא המקום שיש בו צועה ומרגליים, אסור. במקום שיש צועה ומרגליים, אסור לדבר דברי תורה, ואסור אפילו לערער בדברי תורה. הלכה ה', דברים של חול מותר לומרם בלשון של קודש בבית הכיסא. כל האיסור זה בדברים של קודש אפילו בלשון של חול, אבל אם הדברים הם דברי חול, אז גם בלשון הקודש מותר לדבר בבית הכיסא ובבית המרחץ. וכל הכינויים כגון רחום וחנון ונאמן וכיוצא בהם מותר לומרם בבית הכיסא. אבל השמות המיוחדים והם השמות שאינם נמחקים, אסור להזכירם בבית הכיסא ובבית המרחץ ישן. ואם נזדמן לו להפריש מן דבר אסור בבית המרחץ, הוא רואה אחד שעושה דבר אסור בבית המרחץ, והוא צריך להפריש אותו בבית המרחץ ובבית הכיסא, מפריש לו אפילו בלשון קודש ובענייני קודש. הלכה ו', צועת האדם וצועת כלבים וחזירים, בזמן שיש בתוכם אורות, וכל צועה שריחה רק כגון אלו, אסור לקרות קריאת שמע לנגדם. מקודם דיברנו על בית הכיסא אפילו בלי צועה, עכשיו מה דיני צועה? כל צועה של אדם וכל בעלי חיים שהריח רע מאוד, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדם. וכן כנגד מי רגליים של אדם, אסור לקרוא קריאת שמע, אבל מי רגליים של בהמה קוראים כנגדם. קטן שאינו יכול לאכול כזי דגן, בכדי שיוכל לגדול כשלושה ביצי דגן, קטן שבכדי אכילת פרס של גדול, זאת אומרת, הזמן של גדול לוקח לאכול שלוש ביצים, שזה בערך, יש בזה דעות, אם זה ארבע דקות או שש דקות, אז אם בזמן הזה הוא לא יכול לאכול כזי דגן, אין מרחיקים לא מצוותו ולא ממימי רגליו, כיוון שהוא לא אוכל דגן בצורה הזאת הוא עוד לא התפתח כל כך, הצואה והמרגליים שלהם לא מסריחים. זין, הייתה הצואה יבשה כחרס, אסור לקרוא כנגדה. ואם הייתה יבשה יותר מחרס, עד שאם זרקה תתפרך ותתפורר, הרי כאפר הוא מותר לקרות כנגדה. מי רגליים שנבלו בקרקע, אם היו מרטיבים מהיד, זאת אומרת, אתה נוגע במקום שהם נבלו, היד נרטבת, אסור לקרות כנגדם. ואם לאו, מותר. הלכה ח', כמה ירחיק אדם מצואה ומי רגליים אחר כך יקרא? 400. כמה צריך להתרחק מהם? 400. באמת דברים אמורים מזמן שהם מאחוריו ומצדיו. אם הם מאחוריו ומצדדיו, אז מספיק להתרחק 400. אבל אם היו כנגד פניו, אם הם מול העיניים שלו, מרחיק מהם עד שלא יראה אותם ואחר כך יקרא. נסכם את הדברים, מצואה ומי רגליים צריך להתרחק 400 מכל צד, ושמול הפנים לגמרי שהם לא יהיו שם, לכל מלוא עיניו. הלכת את, באמת דברים אמורים כשהם מהם בבית במקום שווה, שנמצאים במקום אחד, בבית אחד ביחד איתם. אבל אם היה שם מקום גבוה מהם 10 טפחים או נמוך מהם 10 טפחים, יושב בצד המקום וקורא שרי נפסק ביניהם. ברגע שזה יש מקום מחולק, זאת אומרת, יש בינו לבינם מקום של פי תורה נחשב מחיצה, אז הוא והצועה לא נמצאים במקום אחד והוא יכול לקרוא, אפילו אם הוא בתוך 400 שלהם. אבל הוא בתנאי שלא יגיע לאורח רע. וכן אם קפה כלי על הצועה או על מימי רגליים, אף על פי שמימו בבית, הרי אלו כקבורים, הוא מותר לקרוא כנגדם, ועוד הפעם כמובן התנאי הוא שלא יהיה ריח רע. י' היה בינו ובין הצועה מחיצה של זכוכית, אף על פי שהוא רואה אותה מאחורי הזכוכית, מותר לקרוא בצידה. כיוון שכל האיסור של צועה זה מצד הריח רע, וכאן שיש מחיצה, המחיצה אפילו היא מזכוכית, למרות שיש ראייה, אבל אין ריח רע. נתן רביעית מים לתוך מי רגליים של פעם אחת, מי רגליים של השתנה אחת, אם הוא שם בתוכם רביעית מים, אז מותר לקרוא אם הם בתוך 400, כי הרביעית מים מתארים ומורידים את הסירחון של המי רגליים של פעם אחת. אם זה מי רגליים של כמה פעמים, אז על כל פעם צריך לשים רביעית. הלכה י' א', הייתה צועה בגומה, אם יש צועה בתוך גומה, עומד בסנדלו על הגומה, הוא מכסה את הגומה עם הסנדל וקורא, והוא שלא יהיה סנדלו נוגע בה. הייתה כנגדו צועה מעוטה ביותר כמו טיפה, רוקק עליה רוק עבה עד שתתכסה ברוק וקורא. הייתה נטישת צועה על בשרו, משהו צועה מעוטה מאוד על בשרו, שאין לו מזה ריח רע שמגיע אליו, או ידיו מתונפות מבית הכיסא, ולא היה להם ריח רע כלל מפני קוטנם או יבשותם, מותר לקרוא לפי שאין לה ריח רע. למה מותר לקרוא? כי אין ריח רע, וצריך לומר כנראה גם כן שהיא מחוסה, והוא לא רואה מול העיניים שלו דבר של צועה. אז יש פה שאלה רק שזה נמצא על בשרו, זה מחלוקת המוראים במסכת ברכות. יש כאלה שלומדים, כל עצמותיי תומרנה, שכל העצמות, כל הגוף צריך להיות נקי בשעה שאדם מתפלל. ויש דעה שאומרת כל הנשמה תעלה לי הללויה, שרק הפה והאף, שם צריך לראות שמולם יהיה נקי מצועה, עברי הנשימה. אבל אם, ופוסק הרמב״ם לכולה כדעת רבונה שאומר כל הנשמה תעלה ליה, שרק מול הפה ואף צריך להיות נקי. אבל אם על שער עבריו יש דבר שלא מביא לו ריח רע, זה מותר. אבל אם הייתה במקומה, אף על פי שינה נראית כשהוא עומד, הועיל ונראית כשהוא יושב, אסור לקרות עד שיקנח יפה יפה, מפני שהצועה לחי ויש לה ריח רע. צועה במקומה, בזה כולם מודים, שאם נמצאת צועה בפי הטבעת, אז אפילו אם היא מעוטה ביותר, אבל אם היא נראית כשהוא יושב, אז שם יש לה ריח רע ביותר, וצריך לקנח יפה יפה, ורק אז הוא יכול לקרוא. וכמה גאונים הורו ופסקו כמו הדעה המחמירה בגמרא, שאסור לו לקרות אם היו ידיו מתונפות, וכך ראוי לעשות. אומר הרמב״ם, למרות שהעיקר על פי כללי הפסיקה, לפסוק כאן כדעת רבונה, להקל, מכל מקום ראוי, מגונה מאוד לקרוא כשיש צועה על הידיים, וראוי לנהוג כמנהג המחמירים. הלכה י"ב. ריח רע שיש לו עיקר, זאת אומרת יש איזשהו דבר מסריח שממנו מגיע הריח הרע, מרחיק 400 מהעיקר, מהעיקר חייבים להתרחק 400, לא להיות איתו באותם דלת אמות, וקורא. וצנאי נוסף צריך שיהיה עם פסק הריח. אבל אם לא פסק הריח, הוא מתרחק 400 ודאי לא מריח ריח רע, מרחיק עד מקום שפסק הריח. ריח רע שאין לו עיקר, אין איזשהו שורש גשמי, איזה חפץ שממנו מגיע ריח הרע, כגון מי שיצא ממנו רוח מלמטה, מרחיק עד מקום שתכלה ריח וקורא, צריך להתרחק עד המקום שאין ריח ושם הוא קורא.
גרף של ראי ועביד של מימי רגליים, זאת אומרת, כלי שמיועד לראי ולמימי רגליים, כמו למשל סיר לילה של תינוקות, אסור לקרות קירת שמע כנגדם, אף על פי שאין בהם כלום ואין להם ריח רע, מפני שהם כבית הכיסא, למרות שהם נקיים, אסור לקרוא לידם כיוון שהם כבית הכיסא. הלכה י' ג' צועה עוברת, כגון שהייתה שטה על פני המים, אסור לקרוא כנגדה. צועה ששט על פני מים אסור לקרוא כנגדה, ופי חזיר כצועה עוברת דם, מכיוון שהחזיר הוא מחטט בהשפעה, הפה שלו כמו צועה עוברת, ואסור לקרוא כנגדו עד שעברו ממנו 400. הלכה י' ד', היה קורא והגיע למקום התינופת, לא יניח ידו על פי ויקרא, לא, אין לו עוזר לחסות את הפה שממנו הוא קורא, לשים מסכה על הפה, וכך, או לחסות את היד עם הפה ואז לקרוא, אלא יפסיק עד שיעבור מאותו מקום. וכן הקורא שיצא ממנו רוח מלמטה, יפסיק עד שתכלה בו השעה, עד שיקלה הסירחון של הנפיחה, וחוזר לקריאתו. וכן בדברי תורה, גם בדברי תורה, אם יצא ממנו רוח מלמטה, הוא צריך להפסיק עד שיכלה הריח, ורק אז הוא יכול להמשיך לדבר בדברי תורה. יצא רוח מחברו, וזה גורם, הוא מריח את זה, הריח מגיע לו לאף, אף על פי שמפסיק לקריאת שמע, אינו פוסק לדברי תורה, כיוון שריח שאין לו עיקר, זה מדרבנן, חכמים הקלו לגבי דברי תורה, כיוון שתלמידים יושבים בבית המדרש, וחלק מהתלמידים מתנמנמים ומפיחים, אז אם כל אחד יצטרך להפסיק מתי שמישהו אחר מפיח, יהיה מזה ביטול תורה גדול, לכן חכמים הקלו בעניין הזה בנוגע לדברי תורה, אבל הם לא הקלו בנוגע לקריאת שמע. הלכת את וו, היה קורא קריאת שמע בבית ונסתפק לו אם יש שם צועה או ממי רגליים או אין שם, הרי זה מותר לקרוא, כי מסתום בבית לא מחזיקים אותו שיש שם צועה ממי רגליים. היה קורא בהשפעה ונסתפק לו אם יש שם צועה, אין שם, לא יקרא עד שיבדוק שחזקת ההשפעה שמקום התינופת. אבל ספק מי רגליים אפילו בהשפעה מותר לקרוא, הסיבה היא ככה, צועה היא איסור תורה, להגיד דברי תורה במקום שיש צועה בתוך דלת אמות של צועה בלי הפסק מחיצה, זה איסור תורה של והיה מחנך הקדוש, זה האיסור שנצטווינו בפרשת כי תצא לחסות את הצועה בזמן שהשם אלוקיך מתהלך בקרב מחנך. מי רגליים מהתורה אין איסור אחרי שהם נפלו על הקרקע, לא אסרה תורה אלא כנגד עמוד, מתי שהכילוח יוצא, אבל אחרי שמי רגליים כבר על הקרקע, האיסור הוא מדרבנן, עוסק דרבנן לכולה. הלכת את זין, כשם שאסור לקרות כנגד צועה ממי רגליים עד שירחיק, כך אסור לקרות כנגד הערווה עד שיחזיר פניו. אפילו קוטי או קטן לא יקרא כנגד ערוותן. אפילו מחיצה של זכוכית מפסקת, הואיל והוא רואה אותם, אסור לקרוא עד שיחזיר פניו. האיסור בערווה זה תלוי בראייה, ולכן לא יועיל מחיצה של זכוכית. עדיין הוא רואה את הערווה, ואסור לו לקרוא ולדבר אז בדברי תורה. וכל גוף האישה ערווה, לפיכך לא יסתכל בגוף האישה כשהוא קורא, ואפילו אשתו. ואם היה מגולה טפח מגופה, לא יקרא כנגדה. הכוונה היא במקומות שדרכם לחסותו. האיסור רק לחלק את החילוק בין איסור צועה לאיסור ערווה. איסור צועה זה בין בדיבור בין בערעור. בערווה האיסור הוא רק בדיבור, אבל ערעור מותר. י"ז, וכשם שאסור כנגד ערוות אחרים כך, הוא אסור לקרוא כנגד ערוותו, ולא יקרא כשהוא ערום עד שיחסה ערוותו. הייתה חגורה של בגד או של אור או סק על מותניו, אף על פי ששאר גופו ערום, מותר לו לקרות קריאת שמע, והוא שלא יהיה עקבו נוגע בערוותו. זאת אומרת, אם יושב בישבה המזרחית, צריך להיזהר שהעקב לא נוגע בערווה. היה ישן בתליתו, והיה ערום מתחת לתלית, חוצץ בתליתו מתחת ליבו וקורא. הוא צריך לחבק את ידו על תליתו בין הלב לערווה, ואז הוא קורא. אבל לא יחוץ עברו ויקרא, מפני שליבו רואה את הערווה, ונמצא כמי שקורא בלא חגורה. יש איסור לקרוא כשליבו רואה את הערווה. צריך שיהיה הפסק בגד בין לב לערווה, לכן כשהוא ישן בתליתו הוא צריך לחוץ בידו על התלית בין הלב לערווה. הלכה י"ח, שניים שהיו ישנים בתלית כל אחד מהם אסור לקרוא, שניים שהיו ישנים בתלית אחת כל אחד מהם אסור לקרוא, אף על פי שיחסה מתחת ליבו, עד שתהיה תלית מפסקת ביניהם, עד שלא ייגע בשר זה בבשר זה ממותניו ולמטה, כדי שלא יבואו לידי ערעור. ואם היה ישן עם אשתו, בניו ובני ביתו הקטנים, הרי גופם כגופו ואינו מרגיש מהם, לפיכך אף על פי שבשרו נוגע בהם, מחזיר פניו וחוצץ מתחת ליבו וקורא. צריך להחזיר פניו לצד השני ואז הוא יכול לקרוא, ויש מחמירים באשתו שצריך שיהיה בגד מפסיק בינו לבינה. הלכה יוטט, עד עם 200 קטנים לעניין זה, עד שיהיה הזכר בן 12 שנה ויום אחד, ונקבע בת 11 שנה ויום אחד, והוא שתהיה תבניתם כתבנית גדולים, שניים נכון הוא צריך צימח, ואחר כך לא יקרא עד שתפסיק תלית ביניהם. אבל אם עדיין לא היו שדיים נכון וסרח צימח, קורא מהם בקירוב בשר ולא צריך הפסק, עד שיהיה הזכר בן ג' שנה ויום אחד, ונקבה בת 12 שנה ויום אחד. פרק רביעי. נשים ועבדים וקטנים פטורים מקריאת שמע. כיוון שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, אז נשים ועבדים פטורות, וקטנים פטורים כיוון שהם פטורים מכל מצוות שאמורות בתורה. ומלמדים את הקטנים לקרות אותה בעונתה, ומברכים לפניה ולאחריה כדי לחנכן במצוות. מצד חינוך צריך לחנך את הקטן גם כן לקרוא קריאת שמע, מתי שהוא שייך לזה מצד הבנתו והשגתו. מי שהיה ליבו טרוד ונחפז לדבר המצווה מכל המצוות פטור מקריאת שמע. הדין הוא שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. אז מי שטרוד ונחפז בדבר מצווה הוא פטור מקריאת שמע, כיוון שהוא לא יכול לעשות אותה כהלכתה, כי מצוות קריאת שמע טעונה כוונה. לפיכך חתן שנשא בתולה פטור מקריאת שמע עד שיבוא עליה. למה? לפי שאין דעתו פנויה שמה לא ימצא בתולים. ומילא כיוון שהוא טרוד בתרדה של מצווה, אז הוא פטור מקריאת שמע. ואם שעד מוצאי שבת ולא בעל, חייב לקרות ממוצאי שבת ואילך, שרי נתקררה דעתו, וליבו גס באף על פי שלא בעל. הסדר היה שבתולה ניסית ליום הרביעי, אז אם כבר עברו 4 ימים והוא לא בעל, אז כבר התקררה דעתו, ולכן הוא כבר רגוע והוא יכול לקרוא קריאת שמע בכוונה. המנהג היום שהחתן כן קורא קריאת שמע, כיוון שהיום אנחנו בין כך לא מכוונים כמו שצריך, אז לא, אין כאן יוזי שהוא יוצא מן הכלל שהחתן יגיד שהוא טרוד והוא לא מכוון, כי הרי בלאו הכי אנחנו לא יודעים כל כך לכוון. הלכה ב', אבל הנושא את הבעולה שעוסק במצווה חייב לקרות, והואיל ואין לו דבר שמשבש את דעתו, וכן כל כיוצא בו. הלכה ג', מי שמת לומד שהוא חייב להתאבל עליו פטור מקריאת שמע עד שיקברנו. למה? מפני שאין דעתו פנויה לקרות, הוא טרוד בתרדה של מצווה לקבור את המת. ואם היה משמר את המת אף על פי שאינו מתו, זאת אומרת הוא לא קרוב שלו, אבל הוא עסוק עכשיו בלשמור את המת, פטור מקריאת שמע עוד הפעם, כי עוסק במצווה פטור מן המצווה. ואם היו השומרים שניים, אז האחד משמר, והשני נשמט למקום אחר, כי הרי אי אפשר לקרוא את קריאת שמע ליד המת, וקורא וחוזר ומשמר, ואז נשמט האחר וקורא. הראשון ישמט יקרא, ואז ישמט השני ויקרא. וכן החופר קבר למת, הוא טרוד בתרדה של מצווה, והוא פטור מקריאת שמע. הלכה ד', אין מוצאים את המת לקוברו סמוך לזמן קריאת שמע, אם כן היה אדם גדול. ואם התחילו והוציאו והגיע הזמן הקריאה ומלווים את המת, אז כל שיש למיטה צורך בהם, כגון נושאי המיטה, היו בזמנם אנשים מיוחדים שממונים לשאת את המיטה, וחילופיהן זה אנשים מיוחדים שהם ממונים להחליף את נושאי המיטה, וחילופי חילופיהן זה גם כן אלה שיחליפו בנגלה שלישית, בקבוצה השלישית בנשיאת המיטה, בין היו לפני המיטה, בין היו לאחר המיטה פטורים. ושאר המלווים שאין למיטה צורך בהם, אז חייבים, הם יכולים להפסיק ולעצור שנייה ולהגיד קריאת שמע פסוק ראשון בעמידה, ואחר כך להמשיך להגיד את שאר הפרשה כשהם מהלכים. הלכה ה', היו עוסקים בהספד והגיע זמן קריאת שמע, בזמן שהמת מונח לפניהם נשמטים אחד אחד וקוראים וחוזרים להספד. אם המת מוטל לפניהם אי אפשר להפסיק שכולם יפסיקו ביחד ואומרו קריאת שמע, כיוון שזה לועג לרש, וזה גם הפסקה מהמצווה של ההספד, אלא ילכו אחד אחד הצידה ויקראו קריאת שמע ויחזרו להספד. אין אמת מוטל לפניהם, כל העם קוראים קריאת שמע, והאבל יושב ודומם, שאינו חייב לקרוא עד שיקבר מתו. הלכה ו', קברו את המת וחזרו האבלים לקבל תנחומים. הסדר הוא שאחרי הקבורה באים האבלים לקבל תנחומים, הם עומדים בשורה כדי שהעם יגידו להם תנחומי האבלים, וכל העם הולכים אחריהם ממקום הקבר למקום שעומדים בו האבלים לעשות שורה לקבל תנחומים. אם יכולים העם להתחיל ולגמור אפילו פסוק אחד קודם שיגיעו לשורה, יתחילו. אבלים לאו אל יתחילו, אלא ינחמו את האבלים, ואחר שיפטרו מהם יתחילו לקרות. בני אדם העומדים בשורה הפנימיים, שהם רואים פני האבלים פטורים מקריאת שמע, הם עסוקים בניחום האבלים, והם לא יכולים לקרוא קריאת שמע מפני כבודם של האבלים. והחיצונים, הואיל ואינם רואים את האבלים, חייבים בקריאת שמע במקומם. הלכה זין, כל מי שהוא פטור מלקרות קריאת שמע, אם רצה להחמיר על עצמו ולקרות, קורא, והוא שתהיה דעתו מיושבת עליו. מותר להחמיר, או הגמרא, המשנה מספרת על רבן גמליאל שהוא קרא קריאת שמע בלילה הראשון שנסע, והוא אמר שאיני שומע לכם לפרוק מעל עצמי על מלכות שמיים אפילו שעה אחת. אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא כל הרוצה ליטול את השם ייטול. זאת אומרת, לא כל אחד יכול להגיד שהוא מסוגל לקרוא בכוונה ולהתרכז גם כשהוא טרוד בעניינים אחרים. אז לכן אומר הרמב״ם, הוא יכול לקרוא רק אם דעתו מיושבת אליו. אבל אם היה זה הפטור מלקרות מבועל ותמאה, אינו רשאי לקרות עד שתתיישב דעתו, וכבר הערנו מקודם מה שנפסק נפסק בפוסקים, שכיוון שאנחנו בלאו הכי לא מכוונים, אז אדרבה, זה יהיה יוארה, אם הוא יגיד שהיום הוא לא קורא, כי הוא לא מסוגל לכוון, הרי גם בימים שלפני זה, וגם לאחרי זה הוא לא כיוון כמו שצריך. הלכה ח', כל הטמאים חייבים בקריאת שמע ומברכים לפניה ולאחריה. כל הטמאים בתומות, בתומות שמתמים, שאוסרים את האדם בתרומה, אוסרים אותם בקודשים, אוסרים אותו בכניסה למקדש, למשל זב, זבה, נידה, יולדת, תממת, תמשרת, כל אלה יכולים לקרוא קריאת שמע ומברכים לפניה ולאחריה. אף על פי שאפשר להם לעלות מתומתם בו ביום, כגון הנוגעים בשרץ ובנידה וזבה ומשכבם וכיוצא בהם, יש להם אפשרות ללכת למקווה ולהיות טהורים, בכל זאת הם יכולים לקרוא קריאת שמע בתומתם. ועזרא ובדינו תקנו שלא יקרא בעל קרי לבדו מן שאר הטמאים עד שיתבול. יש תקנה של עזרא הסופר, שבעל קרי לא יקרא בתורה ולא יוציא דברי קדושה מפיו עד שהוא יתבול. טעם התקנה הזו התבהר בהרחבה בעזרת השם בהלכות תפילה. למה הוא עשה את זה? הוא דרש שצריך להיות כמו שהיה במתן תורה, היה צריך להיות בתארה מעניין של קרי, כיוון שהיה צריך להיות בהימה בהירה ברטת ובזיה. תומת קרי מגיעה מזכות הדעת ומקלות ראש, אז לכן הם תקנו שלא יקראו בתורה עד שיתבלו. אבל לא פשטה התקנה הזו בכל ישראל, ולא היה כוח לרוב הציבור לעמוד בה. והדין של תקנה שרוב הציבור לא היה בכוח לעמוד בה, שהיא בטלה מאליה. לפיכך בטלה. וכיוון שהיא בטלה, כבר נהגו כל ישראל לקרות בתורה ולקרות קריאת שמע ובעלי קראין, לבישיהן דברי תורה מקבלים תומה, לומדים בתארתן לעולם. הפסוק אומר, לא כל דברי כאש נאום השם, מה אש שאינה מקבל לתומה, ודברי תורה אינה מקבלים תומה. אף על פי כן, מנהג חסידות, והתבהר בעזרת השם יותר בהלכות תפילה, לטבול, לקיים את התקנה של עזרא ולטבול מהתומה הזו לכל דבר שבקדושה. בריך רחמון הדסיין. הלכות תפילה וברכת כהנים, יש בכללם שתי מצוות עשה. א', לעבוד את השם בתפילה בכל יום, ב', לברך כהנים את ישראל בכל יום. וברור שתי מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון, מצוות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם. מפי השמועה אמרו שהעבודה זו היא תפילה, ונאמר ולעובדו בכל לבבכם. אמרו חכמים, איזו היא עבודה שבלב, חכמים ראו שם את המילה עבודה ביחד עם לב, אמרו חכמים, איזו היא עבודה שבלב, זו היא תפילה. אז הציווי לעבוד את השם, הכוונה היא לעבודת התפילה. זו היא דעת הרמב״ם, שעיקר מצוות התפילה היא מהתורה, מצווה דאורייתא, ורק המניין של התפילות, כמו שהוא ממשיך, ואין מניין תפילות מן התורה, ולא משנה התפילה הזאת, זאת אומרת לא נוסח התפילה מן התורה, ואין לתפילה זמן קבוע מן התורה. אז דעת הרמב״ם, יסוד התפילה הוא מהתורה, פרטיה ודקדוקיה, איזה נוסח יהיה, וכמה תפילות יתפללו ביום, זה, ואיזה זמן יהיה לה ביום, זה תקנת חכמים. זו דעת הרמב״ם, הרמב״ן חולק על הרמב״ם, ויש עוד שחולקים ואומרים שעיקר התפילה הוא מדברי סופרים, אבל עיקר התפילה הוא מדברי סופרים, ומעניין, האדמו"ר הזקן כותב במכתב שמי שאומר שהתפילה דרבנן לא ראה מאורות מימיו, כי גם אם נאמר שעיקר תקנת התפילה מדברי סופרים, אבל התוכן שלה הוא להתקרב להשם באהבה ויראה, שזה יסוד כל התורה כולה מהתורה. אבל דעת הרמב״ם היא ברורה, ששורש מצוות התפילה, יסוד התפילה עצמו הוא מדאורייתא. ב', ולפיכך נשים ועבדים חייבים בתפילה לפי שמצוות עשה שלא הזמן גרמה. לכן נשים ועבדים חייבים בתפילה, כי התפילה איך שהיא מדאורייתא היא לא הזמן גרמה, אלא זה תפילה שהיא זה מצווה שנוהגת כל היום כולו, כמו שממשיך הרמב״ם בהמשך ההלכה, אלא חיוב מצווה זו כך הוא, שיהיה אדם מתפלל ומתחנן בכל יום, הוא מגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך שואל צרכים שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה, ואחר כך נותן שבח והודיה להשם על הטובה שהשפיע לו כל אחד ואחד לפי כוחו. מה חיוב המצווה שיהודי יתפלל להשם? ישבח את השם, מתחנן להשם, ואחר כך יודה להשם כפי כוחו. אז כיוון שזה לא הזמן גרמה מהתורה, אז יש מצווה כזאת, המצווה הזו חלה גם על נשים. לפי זה יוצא שהחיוב של נשים זה לא בכל נוסח התפילה, אלא רק בתפילה איך שהיא מדאורייתא. מהתפילה מדאורייתא היא להתפלל איזשהו תפילה ואיזושהי תחינה ביום.
ולפי זה נשים יוצאות ידי חובה באיזושהי תחינה שהם אומרים בבוקר ולא צריכים להתפלל את כל נוסח התפילה. אבל לפי השיטות שהעיקר התפילה הוא מדרבנן, זה שנשים חייבות זה בגלל שהתפילה היא רחמים, וגם הנשים צריכות לבקשת רחמים. ולפי זה נשים יהיו חייבות בנוסח התפילה כמו גברים. פרטי הדברים מבוארים בשולחן ערוך סימן קובב. נחזור לענייננו, הלכה ג', אם היה רגיל מרבה בתחינה ובקשה, ואם היה הרל שפתיים מדבר כפי יכולתו ובכל עת שירצה. זאת אומרת, אנחנו חוזרים לאופן התפילה איך הוא מהתורה, כל אדם צריך להתחנן, לשבח ולהודות להשם. איך הוא יתחנן ואיך הוא יתפלל? לפי יכולתו. אם יש לו לשון צחה, ידבר בעריכות. אם יש לו לשון מגמגמת, ידבר כמה שהוא יכול. וכן מניין התפילות כל אחד ואחד כפי יכולתו. יש שמתפלל פעם אחת ביום, ויש שמתפלל פעמים הרבה. כל אחד, זה עבודה שבלב, זה כל אחד לפי ערכו, לפי עניינו, כמה שהוא מרגיש, הוא צריך יותר לעבוד את השם. והכל היו מתפללים נוכח המקדש בכל מקום שיהיה. מה הפירוש בכל מקום שיהיה? בכל מקום שיהודי עומד, הוא צריך להתפלל לכיוון בית המקדש, וגם בכל מקום שיהיה המקדש. זאת אומרת, בימי משה רבינו היו מתפללים לכיוון אוהל מועד, בימי נוב וגבעון היו מתפללים לכיוון נוב וגבעון, בימי שילה לכיוון שילה, מאז שנבחרה ירושלים, מתפללים לכיוון בית המקדש שבירושלים. וכן היה הדבר תמיד ממשה רבינו עד עזרא. זאת אומרת, עקרונות התפילה ממשה רבינו זה להתפלל בתחינה ובקשה, בהקדמת שבח, שבחו של מקום ובסיום דברי הודעה, ולעמוד לכיוון בית המקדש בשעה שמתפללים. הלכה ד', כיוון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר הרשע ונתערבו בפרס ויוון ושאר האומות, ונולדו להם בנים בארצות הגויים, היה גלות בבל, הם התערבו בעמים השונים, ונולדו להם שם הבנים, ואותם הבנים נתבלבלה שפתם, והייתה שפת כל אחד ואחד מעורבת מלשונות הרבה, וכיוון שהיה מדבר, אינו יכול לדבר כל צורכו בלשון אחת, אלא בשיבוש, שנאמר הפסוק בספר נחמיה, ובניהם חצי מדבר אשדודית, ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם. השפה שלהם הייתה מעורבת עם שפות אחרות, ומפני זה, כשהיה אחד מהם מתפלל, תקצר לשונו לשאול חפציו, או להגיד שבח הקדוש ברוך הוא בלשון הקודש, עד שיערב עם הלשונות אחרות. היה להם בעיה וקושי לעשות את עבודת התפילה כמו שצריך, כי לשון הקודש הייתה מעורבת עם הם עם לשונות אחרות. צריך עיון קצת מה כל כך הפריע לנו שזה לשונות אחרות, הרי התפילה יכולה להיות לך תחילה בכל לשון, אבל יכול להיות שזה, התערובת הלשונות גם הגבילה את האופן איך שיהודי יכול להביע את רצונו האמיתי לפני הקדוש ברוך הוא. ולכן, כיוון שראה עזרא ובדינו כך, במגבלה הלשונית שבני האדם, שבני ישראל לא מסוגלים להביע את תפילתם כעוגן לפני הבורא יתברך, כיוון שראה עזרא ובדינו כך, עמדו ותקנו להם 18 ברכות על הסדר. הם לקחו 18 ברכות ותקנו אותם לתפילה אחידה לכל כלל ישראל. שלוש ראשונות שבח להשם, ושלוש אחרונות הודיה ואמצעיות, יש בהם שאלת כל הדברים שהם כמו אבות, הם עיקרי הדברים לכל חפצי איש ואיש, לכל הצרכים הפרטיים שכל בן אדם צריך, ולצורכי הציבור כולם, כדי שיהיו ארוחות בפי הכל וילמדו אותם, ותהיה תפילת אלו הילגים, תפילה שלמה, כתפילת בעל הלשון הצחה. ומפני עניין זה תקנו כל הברכות והתפילות הסדורות בפי כל ישראל, כדי שיהיה כל עניין הברכה ארוך בפי הילג. מזמן עזרא לא יניחו לכל אחד לנהל לעצמו סדר ונוסח איך הוא מתפלל ומברך את השם, אלא עשו נוסח שיהיה דרך לכל אחד ואחד להביע את תפילתו וברכתו להשם לפי הנוסח המושלם שקבעו אותו חכמים. Hey, וכן תקנו שיהיה מניין התפילות כמניין הקורבנות, שתי תפילות בכל יום כנגד שני תמידים, וכל יום שיש בו קורבן מוסף תקנו בו תפילה שלישית כנגד קורבן מוסף, ותפילה שכנגד תמיד של בוקר היא נקראת תפילת השחר, ותפילה שכנגד תמיד של בין הארבעים היא נקראת תפילת מנחה, ותפילה שכנגד המוספים היא נקראת תפילת המוספים. אז זה שני התפילות האלה בכל יום, והתפילה השלישית בימי המוספים, זה תקנה קבועה שתקנו אנשי כנסת הגדולה. הלכה ו' וכן התקינו שיהיה אדם מתפלל תפילה אחת בלילה. למה? שהרי עברי תמיד של בין הארבעים מתקלים כל הלילה, שנמר יהיה העולה וכולי, איברים שנשארו ולא הוקטרו ביום, מתקלים ונשרפים על המזבח כל הלילה. על זה סמכו חכמים לתקן גם תפילה ללילה, כעניין שנאמר ערב הבוקר וצהריים השיחה ואמה, שזה רומז על שלושת התפילות. ואין תפילת ערבית חובה כתפילת שחרית ומנחה, זה לא חובה כל גמורה כמו השחרית ומנחה שהם חובה גמורה, ואף על פי כן נהגו כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם להתפלל ערבית וקיבלו עליהם כתפילת חובה. הלכה זין, וכן תקנו תפילה אחר תפילת המנחה סמוך לשקיעת החמה ביום התענית בלבד, כדי להוסיף תחינה ובקשה מפני התענית. יש עוד תפילה לימי התעניות, תעניות ציבור הגדולות שהיו גוזרים בארץ ישראל, ועל דרך זה אצלנו זה ביום הכיפורים. תפילה הזאת היא נקראת תפילת נעילה, וזו התפילה נקראת תפילה נעילה. למה היא נקראת נעילה? כלומר, ננעלו שערי השמיים בעד השמש ונסתרה, ושאין מתפללים אותה לסמוך לשקיעת החמה. אז תפילת נעילה זה לתעניות, ואצלנו זה ביום הכיפורים. הלכה ח', נמצאו התפילות בכל יום שלוש, ערבית ושחרית ומנחה, ובשבתות ובמועדים ובראשי חודשים ארבע, שלוש של כל יום ותפילת המוספים, וביום הכיפורים חמש, ארבע אלו תפילת נעילה. ת', תפילות אלו אין פוחתים מהם, זה לא פחות מהתפילות האלה, אבל מוסיפים עליהם אם רצה האדם שיתפלל כל היום כולו הרשות בידו. וכל אותם התפילות שיוסיף זה כמו מקריב נדבות, זאת אומרת התפילות הקבועות הם כנגד התמידים, והתפילות שהוא מוסיף זה כמו נדבות. לפיכך צריך שיחדש דבר בתפילה בכל ברכה וברכה מן האמצעיות מעין הברכה. צריך להוסיף משהו בכל ברכה כדי להראות שזה לא תפילת חובה אלא תפילת נדבה. אבל למה ישים הוא חידש אפילו בברכה אחת דיו כדי להודיע שהיא נדבה ולא חובה. ושלוש ראשונות ושלוש אחרונות לעולם הן מוסיפים בהם ולא פוחתים מהם ואין משנים בהם דבר. נראה בהמשך שאדם יכול להוסיף בצרכיו, בבקשת צרכיו וכל ברכה מעין אותה ברכה. אומר הרמב״ם שבשלוש ברכות הראשונות והשלוש ברכות האחרונות אסור להוסיף ולחדש בקשות פרטיות. הלכה י' אין הציבור מתפללים תפילת נדבה לפי שאין הציבור מביאים קורבן נדבה. ולא יתפלל אפילו יחיד מוסף שתיים, אחת חובת היום ואחת נדבה, ושאין מתנדבים קורבן מוסף. קורבן תפילת מוסף לא יכולה להיות פעם נוספת בתור נדבה. ויש מן הגאונים מי שהורה שאסור להתפלל תפילת נדבה בשבתות וימים טובים, לפי שאין מקריבים בהם נדבה אלא חובת היום בלבד.